אשמח לקבל, שמתי עותקים של הלוז השבוע למי שאין לו, וגם שם יש עוד פעם רשום המייל, אז אני אשמח לקבל עוד, וגם תמשיכו להגיד לי את השמות שלכם, לא שאני לא זוכר בכלל, אבל תמשיכו. בסדר, אנחנו מתחילים באמת חלק חדש במסכת, החלק שעוסק בחובות הבעל והאישה. פה בסוגיה, על ההתחלה, אז נידון שאר, רכסות ועונה, וגם שלושה צמדים, נכון, יש לנו מזונות ומעשה ידיה, וקבורתה וכתובתה וכונה ופירותיה. הרמב״ם מרחיב ל-14, יש לו ארבעה דברים שהגבר זוכה בהם, ועשרה דברים שהוא מתחייב בהם. אז יש לנו בעצם מערכת של 14, לפחות 14 שיעורים להעביר. אחד על כל אחד, ויש מקום לעשות את זה, אני מקווה, לא יודע בדיוק להגיד על מה יצא לנו בעתיד ועל מה לא. היום הנושא שלנו זה מזונות, וקצת שאר כסות ועונה, כי זה הולך ביחד. אז קצת מבט כללי על שאר כסות ועונה, אבל בטח שלא יהיה פה מבט מאוד רחב על כלל... כלל ה-14 טיובים האלה. בסדר, אז זה הנושא שלנו היום. שאר, כסות ועונה, אז יש דעות ששלושתן מהתורה, זאת אומרת, בתורה שגם שמזונות, כסות ועונה, שלושתן חיובים דאורייתא שנלמדו מהפסוק הזה. אני אפתח בדעה הזאת, שיש לנו בעצם שלושה חיובים שהתורה הטילה על האדם, שאר, כסות ועונה. יכול להיות שמבחינה מהותית יש פה שניים, ששאר וכסות. הרנקו כותב שכסות בכלל מזונות. דהיינו שזה עניין כללי של לדאוג דאקה כלכלית לאישה. אנחנו בהמשך נראה גם גישות שונות בשיעור. אבל בכל מקרה, שלושת החיובים האלה, הגישה הרווחת ששלושתם מהתורה. אני מדבר כרגע נגיד על שתי הדעות הראשונות, שתי הדעות בברייתא בסוף מ"ז עמוד ב', מחלוקת האם ללמוד את המזונות משאר ואת העונה, את התשמיש מעונה או להפך. בסדר, הדעה הרווחת בתודעה שלנו לפחות זה ששאר זה מזונות ועונה זה עונה, ולומדים את שתי עמי התורה. המקור של זה זה הפסוק של עמה עברייה, מקור אחד בדף. יש לכולם דף? להם או לידם? מה? חסרים דפים? אז תעבירו ביניכם ואם לבנו יעדנה כמשפט הבנות יעשה לה, מה עברייה אחרי יהוד? אז כבר הפכה להיות אשת איש. ואם לבנו יעדנה כמשפט הבנות יעשה לה, אם אחרת ייקח לו שרק סוטה ועונתה לא יגרע. אז יש פה שני פסוקים, כמשפט הבנות יעשה לה ושרק סוטה ועונתה לא יגרע. ממילא יש מקום פה לשתי אפשרויות במה להתמקד. אפשרות אחת זה להגיד שהמוקד זה הפסוק הראשון, אם לבנו ידנה כמשפט הבנות יעשה לה. יש לאדם חובה לעשות לאשתו כמשפט הבנות. מה זה משפט הבנות? אז א' זה מונח שמריח כחצי מנהגי. זאת אומרת, יש איזה משהו ידוע כזה, המשפט של איך שאנשים מתנהגים לבנות, לאנשים שאיתן הם מתחתנים. וגם התורה נותנת לנו פירוט בפסוק הבא שזה מורכב משרק סוטה ועונתה לא יגרע, אבל העיקר זה הציווי יעשה של כמשפט הבנות יעשה לה. מבין מוני המצוות הבאתי פה במקור שלוש, אז יש כאלה שאני יודע, תלו את השיטה הזאת ברסג. אני תמיד מסופק ועד כמה אפשר לתלות דברים ברסג. יש כאלה שאומרים את הביטוי ספר המצוות לרס"ג צריך לייחס אותו לרב ירון חסיד של פרלה, שכתב באמת פירוש מאוד מקיף. הוא נתלה בכל ביטוי של רס"ג והיה בטוח שיש לו שיטה הלכתית מאוד מוגדרת. בסדר, אני אניח כמו הרב פרלה. הרס"ג כותב, מקח כסף ושטר וביאה בם באישה תריד, שרק סוטה ועונתה בעודנה וחריטות בצטה להפריד. אתם רואים שהוא כתב פה שיר. אז רס"ג הבין שהוא מונה את זה כמצוות עשה, הוא גם הבין שהוא מונה את זה כשלוש מצוות עשה. שארה, כסותה ועונתה בעודנה. אז הבאתי פה את הציטוט שלו, מנהן בשלושה עשין, וכדרכו זה על בכל הנפרטים במצווה אחת, למנות כל פרט ופרט, מצווה בפני עצמו. אז שיטת רס"ג שבאמת התמקד בדבר הזה ומנה את זה בתור מצוות עשה. הבאתי פה שיטה אחרת שכמובן גם אותה אני מכיר רק מהרב פרלה, זה לא ספרות שאני מכיר בעצמי. אז הרות אתה הנחלת, עוד אחד מהקדמונים שכתב מעין חיבור על המצוות. צלע לנינו בבית יכבד אותה כמשפט הבנות, נפשו אם תתאבל יישא אישה אחרת שרק סותה ועונתה לא יגרע ממנה. אז יש לנו פה גם עשה וגם לא תעשה. אז יש לנו שיטה שמנתה עשה, שיטה שמנתה גם עשה וגם לא תעשה. הרמב״ם מנה את זה כמצוות לא תעשה. הוא התמקד בשרק סותה ועונתה לא יגרע. אומר הרמב״ם בספר המצוות, כל זה במקור שלוש, שהזהיר קונה אמה עברייה מענות אותה עם נשא. רצוני באומרי מענות אותה, שיחסור אותה מזונה או כסותה, או ימנע ממנה עונתה על צד העינוי והחווה. והוא אומרו התעלה שרק סותה ועונתה לא יגרע. וזאת ההזהרה בעצמה תכלול כל מי שישא בת ישראל, שלא יענה אותה בדבר מאלו השלושה דברים על צד ההחווה והצער. והוא, איך אני יודע שזה מורחב לכל אישה? והוא אומרו התעלה באמה עברייה שהזהיר שלא למנע ממנה שרק סותה ועונתה, כמשפט הבנות יעשה לה. כבר הודיענו כי משפט הבנות הוא שלא ימנע מהן שאר כסות ועונה. אז משפט הבנות זה מה שלימד אותי להרחיב את הלאו, אבל המוקד זה הלאו, זה לימד אותי להרחיב את זה לכלל אנשים. והוא אמרם במחילתא וכמה למה משפט הבנות, מראה זה בא למד ונמצא למד. אז הרמב"ם אומר שהמקור זה, המוקד זה הלאו, וכמשפט הבנות מרחיב את זה. למה באמת זה נאמר שרק כסות ועונתה לא יגרע? כל הפסוקים האלה נאמרו בהקשר של המה עברייה, שרק סותה ועונתה לא יגרע, זה גם נאמר בפסוק שעוסק עם אחרת ייקח לא. זאת אומרת, זה המה עברייה שהיא הופכת להיות אישה שנייה, שיש לה הצרה. למה זה נאמר רק בדברים האלה? אני מניח שהתשובה היא או בוא נגיד, אני אתמודד לפני כן עם איזושהי אלטרנטיבה ששמעתי, וגם חבר'ה אמרו לי שיש איזושהי תחושה שהבנייה של דאורייתא על המה עברייה זה מקרין איזשהו יחס מסוים לאישה, שהיא סוג של אמה ושצריך, שיש מחויבות לדאוג לאינטרסים שלה בדומה לדאגה של אלה של אמה. אני לא הייתי מנסח את זה ככה, אני לא רואה סיבה להגיד דבר כזה. אני בהחלט חושב שיש פה משהו שהוא מאפיין של התורה, שאפשר לראות בעוד מקומות, שהתורה בוחרת לייחד את הציווי דווקא למי שיש הכי סכנה לפגוע בו, אז שם התורה ייחדה לו איסור. והדמות הכי מוחלשת מן הסתם, איזה אישה היא האישה הכי מוחלשת שיש? המה עברייה זה נשמע לי אישה מוחלשת במיוחד, כי הכניסה שלה לבית הזה לא הייתה על תקן אישה אלא על תקן אמה. וכמובן שאם לוקחים עוד אישה אז יש עוד יותר סכנה לזה שהיא תהיה דמות מוחלשת ויפגעו בה. אז התורה שמה במיוחד בחרה לחזק את הזכויות שלה. הבאתי פה מקור 4 בדף. ראשון אחד שכתב, ראשון מפרובנס, הוא כתב חיבור על ספר המצוות לרמב״ם. הוא כתב, כוונת הזרה זו מבוארת מאשר האישה היא כמחורה לבעלה, וצריכה הזרה שלא לענותה כדי להשלים כל חוקה הראוי לה. אז הוא משתמש בביטוי שהאישה היא כמחורה לבעלה, אבל זה הכל זה בשביל להסביר לי למה היה צריך פה במיוחד את ההזהרה הזאת. וההזהרה מיוחדת באמה עברייה לפי שנמכרת למה היא שפלה. אז יש יותר סכנה. בסדר, אז נראה לי הנקודה הזאת של עצמה נראית לי נכונה. ספר החינוך, כשהוא הסביר איך אני מרחיב לאישה, אז הוא השתמש גם בביטוי של קל וחומר. הוא כתב, לאו זה כל בנות ישראל גם כן, שלא לגרוע להן דבר מאלה, וקל וחומר הדברים. אם לזו לא יגרע, כל שכן לאחרות בנות חורים. אז קל וחומר שיש לנו את המחויבות הזאת גם לבנות חורים. הרמב״ם לא השתמש בביטוי קל וחומר, והאמת שזה נשמע מוזר קצת לשלב קל וחומר, כי החינוך בעצמו מצטט שהרמב״ם מביא שיש ילפותה, יש לי ילפותה מיוחדת שהרחיבה את זה, כי משפט הבנות יעשה לה, זה הבא ללמד ונמצא ללמד, זה לא קל וחומר, זה דרשה, יש פה דרשה שהרחיבה את זה לכלל אנשים. ובאמת הרב פרלה מאיר שהקל וחומר הזה הוא גם לא כזה חזק, כי בהחלט היה מקום להגיד אולי שהרמב״ם שעליו הזה ייוחד דווקא לנשים שיש יותר חשש של פגיעה בהם. לדוגמה, הרמב״ם בהלכות עבדים, הבאתי פה בדף, הוא כתב שיש איסור להביא עבד עברי עבודת עבד, למדנו את זה שנה שעברה, להביא עבד עברי בעבודה מבזה. והרמב״ם כותב שהאיסור הזה הוא דווקא בעבד עברי. אם יש לי שכיר יהודי בן חורים, אז אני יכול להביא אותו על פי מה שנסכימים בינינו. אין איסור דאורייתא על זה שהוא יעבוד עבודות מבזות. אם הוא מסכים, אז הוא מסכים. כי הוא בן חורים. אבל לעבד יש צורך בהגנה עליו, נפשו שפלה וכולי, אז לעבד יש צורך להגן. אז זאת אומרת, זה בהחלט יכול להיות שהדמות היותר חלשה, התורה תגן ותקבע לב, אבל הדמות היותר חזקה לא צריך להגן עליו, ובאמת לא יהיה איסור. זאת אומרת, באמת זה לא כזה קל וחומר. אגב, לברסיה אחרת של קל וחומר, שמתי פה את רס"ג. לא נקרא את זה עכשיו, תקראו את זה. אז זאת אומרת, בהחלט זה לא... זה לא איזשהו קל וחומר מחויב, צריך הרחבה מדרשה, ובאמת פה יש דרשה. וזה הבדל בין זה לבין עבד. זאת אומרת, בעבד עברי, אז האיסור הזה נשאר, האיסור של... במשל, בדוגמה הזאת שהבאתי מהרמב"ם הלכות עבדים, שם באמת התורה ייחדה את האיסור הזה לעבד ולא הרחיבה את זה לבן חורין. ופה התורה כן עשתה את ההרחבה הזאת. יכול להיות שבאמת יש מקום להגיד שהתורה רואה... שההרחבה הזאת מלמדת אותי שכלל אנשים יש סכנה שהן תהיינה דמויות מוחלשות בבית ושצריך איזושהי הגנה עליהן. זאת אומרת, בניגוד למה שהרמב״ם אמר על שכיר בן חורין שהוא לא כל כך זקוק להגנה כי הוא עושה את כל מה שהוא רוצה מרצונו, פה במקרה של האישה יכול להיות שבאמת התורה מגלה דעתה שיש חשש, שיש מקום לחשש, ויש מקום לראות את כל אנשים כדמויות שזקוקות יותר להגנה. איך שלא יהיה, התורה עשתה את זה, התורה העניקה את ההגנה הזאת. עכשיו הרמב״ם ענה את זה כלב. יש פה עבירה דאורייתא הזאת לפי הרמב״ם בסייג מאוד מסוים. מה הסייג של הרמב״ם? על דרך ההחווה והצער. על צד העינוי והחווה, על צד ההחווה והצער. רק באופן כזה עוברים על הלב, והחינוך, הלשון שלו היא עוד יותר מצמצמת. ועובר עליה וגרה לאשתו אחת משלוש אלה מרצונו, על צד שיכוון להכאיבה. זאת אומרת, לא אפילו באופן שמכאיב, אלא על צד שיכוון להכאיבה, שזאת המטרה שלו, להכאיב לה. עכשיו, זה מעניין, כי ברור שההיקף מהתורה של חובת מזונות, לאלה שפורסים של המזונות לדאורייתא, זה לא רק במקרים של גרימת צער. זה ברור, אם תסתכלו בהלכות של הרמב״ם בפרק הזה, אז הוא מזכיר שחובת מזונות יש גם כשאיש נסע למקום אחר, אז יש חובה, וגם יש סוגיות שמדברות על זה ש... זה עולה מהרבה קשרים לסוגיות, שהסייג הזה של הרמב״ם הוא אולי נכון לגבי מתי עוברים על הלאו. עוברים על הלאו הזה רק על צד ההחווה והצער, אבל החובה דאורייתא שיש היא יותר רחבה מהדבר הזה. עכשיו זה מעניין, כי הרמב״ם מנע רק לאו, הוא לא מנע מצוות הזה. אבל כנראה שהלאו הזה מניח את הקיום של החיוב. מה המקור של החיוב עצמו? יכול להיות שזה, כפי שאמרתי קודם, סוג של משפט מנהגי, של משפט הבנות. איזושהי הנחה של התורה, הנחה שקודמת למצוות. שיש סוג מסוים לניהוגים שגבר מחויב בהם לאשתו, והתורה באה וגידה את זה בלאו. עכשיו מי שעובר על הלאו זה רק מי שעושה את זה על דרך ההחווה והצער. אבל החיוב של עצמו הוא חיוב רחב. ויש לו הרבה נפקמינות, זאת אומרת, זה חיוב שיוצר שיעבוד, שהוא מונע נדרים. זה סוגיה בנדרים תתווה ומודבט, שאומרת שלמנדה אמר שזה דאורייתא, אז זה שיעבוד שמונע נדרים. אז זה מעניין, יש פה שיעבוד שהוא רחב מעבר לגבולות שעליהם עוברים באיסור. בכלל יש לי קצת שאלה על הרמב״ם, אין לי תשובה על זה, למה... כל זה מופיע בספר המצוות, זה לא מופיע בהלכות. בהלכות הרמב״ם מציין שזה דאורייתא, מי שרק סוטה ועונתה לא יגרע. בכלל לא מדבר על הלאו, ובכלל לא, בכל אופן לא מציין שיש סיטואציה מסוימת שבה אדם עובר עליו דאורייתא. הוא כן אמר את זה על עונה. יש שתי הלכות בפרק י"ד, בהלכות אישות, שבהם הרמב״ם מדבר על זה שאם אדם מונע תשמיש מאשתו, אז אם הוא עושה את זה על דרך ההחווה והצער, על דרך העינוי, אז הוא עובר עליו דאורייתא. אז על עונה הרמב״ם כן אמר את זה. על מזונות הוא לא אמר את זה. זה מעניין, לא יודע, אין לי תשובה על זה. בסדר, אז זה קצת, זה לגבי השיטות השונות בתוך הגישה שכולם דאורייתא. יש גם שאלה, אמרתי שזה יכול להתעשה, עשה ולא תעשה או לא תעשה, שיש שאלה אחרת על המספר של המצוות. כבר אמרתי שהרב פרלה הבין ברס"ג שהוא מנה את זה כשלוש מצוות עשה. המנחת חינוך שהבאתי פה הוא התפלא, הוא בעיקר התפלא על הסמג, למה הסמג מנה את זה כמצווה אחת? הוא אומר שמילא הרמב״ם דרכו למנות כמה מצוות כמצווה אחת, אבל הסמג דרכו לבנות מהמצוות הפרטניות, דרכו לבנות כל אחת ואחת כלב בפני עצמו, ולמה הסמג פה מנה רק כלב אחד של שיער כסות ועונה? אז זה תמיהה של המנחת חינוך על הסמג. האם צריך, הוא אומר שהסמג היה ראוי שימנה את זה כשלוש מצוות. אז אני אגיד כבר עכשיו כיוון, וזו נקודה שתהיה משמעותית להרבה הקשרים בהמשך השיעור. כנראה שהסמג ראה פה באמת איזשהו עיקרון אחד שכל הדברים האלה נובעים ממנו. ומאותו עיקרון שנובע מצוות עונה, נובע גם הפרט גם חובת מזונות. והעיקרון הזה הוא עיקרון של ניהוג הגבר היהודי באשתו. זה לא עיקרון של חיוב ממוני. אם הזונות היה חיוב ממוני, היה מאוד קשה לראות את זה כעיקרון אחד יחד עם עונה. אבל אם הזונות זה לא חיוב ממוני, אלא הכל ביחד, זה חיוב אישותי, זה לא חיוב של שמשפט, זה חיוב של אבן העדר. זה חיוב שמצביע על דרך ההתנהגות הכוללת של הגבר באשתו. אז יש מקום להגיד ששאר כסות בונה זה כבר פרטים בתוך העיקרון, בתוך העיקרון הזה, ולכן הסמאג מונה את זה כמצווה אחת. הנושא הזה יחזור עוד הרבה ואני אפתח אותו עוד, אבל אני אקריא כבר עכשיו איזשהו קטע קצר מהרייבד במקור 6.
איפה
משפט
הבנות?
מה?
כן,
בשביל משפט
הבנות, נכון, זה העיקרון הכללי של גבר, שעיקרון אישותי ולא חושב משפטי, שלך של גבר, הדאגות של גבר ראוי לו שיתג לאשתו. תקלו ברייבד, מקור 6, ראוי לאדם לאהוב את אשתו כנפשו, ולכבדה ולרחם עליה, ולשומרה כאשר ישמור אחד מאבריו, וכן היא חייבת לעובדו ולכבדו ולאהוב אותו ולאהוב אותו כנפשה, כי ממנו נלקחה, ועל כן ציווה בורא את האדם על אשתו, למור שרק סוטה ועונתה לא יגרע. אז זה חלק מעיקרון כללי, שקשור והיו לבשר אחד, וכמי ישלו ככה וכו'. והעיקרון הזה בא לידי ביטוי בדברים האלה, וכפי שמעתי יש פרטים בתוך הדברים האלה, אבל מאותו מקום שבא מצוות עונה אז באו גם הדברים האלה. אוקיי, עד כאן עסקנו בשיטות שאומרות ששאר כסות ועונה, שמזונות כסות ועונה הם כולם מדאורייתא. יש הרבה שיטות אחרות כבר בתוך הסוגיה ובראשונים. למשל הרמב"ן על התורה, לא שמתי את זה פה בדף, הרמב"ן נוקט שרק עונה היא מדאורייתא, ששאר כסות שמזונות וכסות זה לא חובות דאורייתא, והרמב"ן מסביר שם איך גם המילה שארה, גם כסותה וגם עונתה הן כולן קשורות בדרכים כאלה ואחרות לעונה. הדרך הנכונה שבה נכון לקיים את מצוות השמיש, לא ניכנס לפרטים, אבל אומר הרמב"ן שבעצם רק מצוות עונה היא מדאורייתא וששאר הדברים הם דרבנן. איך זה מסתדר עם כל הדעות שיש לנו באופנדים? אז הרמב"ן רומז לזה, והר"ן על הריף פה אומר את זה במפורש, שהרמב"ן הסתמך על רב יוסף. שרב יוסף בדף ממחה, תני רב יוסף שהרה זו כרוב בשר, ושהרמב"ן הבין שרב יוסף הוא שיטה בפני עצמו, שחושבת שרק עונה זה מדאורייתא, והרמב"ן נקט כמו רב יוסף. יפה, אז זה שיטת הרמב"ן. מה ההיגיון של שיטת הרמב"ן? למה, הרי הרמב"ן ער לזה שקיימות שיטות אחרות בתנאים, אז למה, מה המוטיבציה להגדיר שרק עונה היא מדאורייתא ושאר וכסות הם לא מדאורייתא? המתחיל את התוספות מצטט קל וחומר לעונה שהתוספות ציטט. הבנתי, אתה אומר שעונה זה משהו שעומד ביסוד הנישואין וזה משהו יסודי לנישואין, אז זה הגיוני שזה מדאורייתא. בסדר, אני נוטה להסכים. הייתי מנסח את זה שעונה זה בוודאי הביטוי המובהק למשהו אישותי לחלוטין. אין שום משהו, זה בכלל לא קשור להסדרים המוניים בין איש לאשתו, זה ודאי קשור לאופי חיי האישות ביניהם. הרמב"ן חושב שזה משהו שהגיוני שהתורה תצווה עליו, על חיי האישות. הרמב"ן חושב שפחות הגיוני שהתורה תצווה על הסדרים המוניים בין הגבר והאישה. כל הכבוד, הסדרים המוניים, הם יגיעו להסכמות ביניהם, מזונות, כסות, מה הוא צריך לספק לה ומה לא. הם יכולים להגיע להסכמות ביניהם, לא על זה התורה צריכה לבוא ולצוות. התורה כן עשתה הסדרים המוניים כאלה ואחרים, דיני שומרים וכו', אבל בין איש לאשתו, לא יודע, זה היה נראה שזה יותר מדי נתון לכל מקרה לגופו, משהו כזה. התורה לא רצתה להיכנס להסדרים המוניים, היא כן רצתה להסדיר את הפן האישותי. זה שיטת הרמב"ן. עכשיו כמובן הרמב"ן צריך להניח שתי הנחות. א', שהתורה לא רוצה, שהתורה עוסקת בהסדרים באופי חיי האישות ולא עוסקת בהסדרים המוניים, זה הנחה א', והנחה ב', שמזונות שמזונות זה הסדר ממוני שהוא לא חלק מחיי האישות. וממילא כשאנחנו חולקים על אלה שחולקים על הרמב"ן ואומרים שכן הכל דאורייתא, אז ממילא יש להם שתי אפשרויות. הם יכולים לחלוק ולהגיד שהתורה כן עוסקת, התורה כן עוסקת גם בהסדרים ממוניים. צודק הרמב"ן שמזונות זה הסדר ממוני, אבל מאידך התורה עוסקת גם בהסדרים ממוניים. או להגיד שכל הדברים האלה, כפי שכבר התחלתי לפתח, שכל הדברים האלה הם חלק מההסדר האישותי של אופי חיי האישות בבית, ולא רק בתחום הממוני. עכשיו, זה לכאורה אמור להיות הבדל בין שיטות השונות שכבר ראינו עד עכשיו, כי אם אמרנו שבסמאג הכל זה עיקרון אחד שאנחנו עוסקים במימוש שלו, אז זה, כפי שכבר ציינתי, זה מושך לזה שהכל קשור לחיי האישות. זאת אומרת, קשה לי להגיד למה הסמאג חולג על הרמב"ן ואומר ששלושתם מדאורייתא, הסמאג יגיד עונה זה באמת הסדר של חיי האישות, חוץ מזה התורה גם צוותה על הסדרים המונים, אז אולי היה שם את כל זה בעיקרון אחד. אז בסמאג זה נראה יותר שהוא מושך, כפי שכבר אמרתי, לכיוון שהכל זה חלק מחיי האישות. ברב סעדיה גאון שמונה שלוש מצוות עשה שונות, אז העסק פתוח, שם אני יכול להתלבט, וברב סעדיה יכול להיות שזה הסדר ממוני, יכול להיות שזה הסדר רשותי, קשה לדעת. במשך נראה שיטה מאוד מעניינת של הסמאק, שמציג איזושהי גישת ביניים, אבל עוד מעט זה יהיה. שני מקורות קצרים בינתיים על הדילמה הזאת. אחד, סוגיה בדף נ"ו שאנחנו נעסוק בה בעיון, הסוגיה של מתנה על מה שכתוב בתורה. לפי רבי יהודה, מתנה על מה שכתוב בתורה בדבר שבממון תנאו קיים, ולכן אדם יכול לקדש אישה על מנת שאין לך עליי שאר כסות ועונה, והקידושים האלה הם חלים, ואז הוא באמת לא מחויב בשאר וכסות. האם הוא גם לא מחויב בעונה? אז זה מחלוקת. רש"י והרמב״ם אומרים שבעונה הוא כן חייב. הבאתי את זה בריטב"א במקור 5. רבי יהודה אומר בדבר שבממון תנאות הים, פרש רש"י ז"ל בדבר שבממון כגון שאר וכסות, וכן פרש הרמב״ם ז"ל בעונה לאו דבר שבממון. רש"י נימק את זה קצת שונה, אבל הרמב״ם כתב שעונה זה לא דבר שבממון. זה אינו נכון, דנה את הגוף כממון חשוב לעניין זה. אומר הריטב"א, זה נכון שעונה זה לא בכסף, אבל זה בין אדם לחברו, זה אינטרסים זה אינטרס שלה, ואם היא מוכלת על זה בתנאי, אז היא יכולה, שזה דומה לצורך העניין לדבר שבממון. עכשיו, מהרמב״ם דווקא אפשר לטעון, אני לא בטוח עד כמה זה ישתלב לי בדברים אחרים שאני טוען ברמב״ם, אבל בנקודה הזאת, לכאורה, יש מקום לטעון שהרמב״ם רואה את העונה כמשהו מאוד נפרד מהשאר והכסות. שהשאר והכסות זה באמת דבר שבממון, זה באמת עניין ממוני, ובזה יכולה להתנות. ועונה שם זה ציווי של התורה לאופי הנכון של חיי אישות, וזה משהו אחר שעל זה לא שייכת התניה. אז יכול להיות שיש פה מחלוקת בשאלה הזאת, האם עד כמה דברים אלה הם מערכת אחת או לא. גם הבאתי פה פני יהושע בסוגיה שלנו, מקור 7. אני חושב שאתה סותר את עצמו בתוך כדי דבריו. אני חושב שירה אלו מזונות. וקשה לי, כיוון במהי קרא יאליס מזונות מדאורייתא, שכן הרוסה נמי לחיית המזונות. זה אגבי המה העברייה, קיים לעניין יהוד, וקיים עליהם יהוד הרוסין עושה. אם אתה מדבר על יהוד ויהוד הרוסין עושה, אז מהפסוק הזה יכולת ללמוד שיש חיוב של שאר כסות גם בהרוסה. ואפשר משום נכתיב ועונתה לא יגרע. ואף על גב דהרוסה מדאורייתא שריה לבעל המקום, וכל מסתם אינו בעליה אלא לאחר שנכנסה לרשותו. המצוות עונה מאוד לא סביר לפרש את זה על הרוסה. מצוות עונה מן הסתם זה בנשואה שהם אמורים לחיות ביחד חיי אישות. ואומר לפני ישוע, אז לכן זה דבר אחד, וזה מערכת אחת, ואתה מבין שכל הפסוק הזה עוסק בנשואה ולא בהרוסה. עכשיו, אם זה קשור לאופי של חיי אישות ביניהם, אז זה מאוד מסתבר שהכל יהיה קשור דווקא לחיי נישואים. וללמוד את זה מעונה זה מצוין, כי מעונה אתה באמת למדת על האופי האישותי של המערכת הזאת. קצת מפריע לי, כי בהמשך דבריו הוא מעלה אפשרות שאולי בהגיע הזמן, הסוגיה שלמדתם בתחילת השנה של אחרי י"ב חודש, זה מעלה אפשרות ששם אולי יהיה חיוב מזונות מדאורייתא, למרות שעדיין אין להם חיי אישות ביחד, הם עדיין לא נשואים ממש. אז בסדר, למדתם אז הבנות שאולי זה כן עכשיו נשואים. לא יודע, אני רואה פה קצת איזה מתח פנימי בתוך הדברים האלה של הפני ישוע. בסדר. יש לנו עוד שיטה בגמרא, שיטת רבי אלעזר בן יעקב. בדף ממחת רבי אלעזר בן יעקב לומד שמדובר בכסות, שערה כסותה ועונתה זה הכל וריאציות שונות של סות. אומר התוספות התוספות מתייחס למחילתה, המחילתה ששמתי פה בדף גם במקור 2. המחילתה הביאה את השיטה הזאת לא בשם רבי אלעזר בן יעקב אלא בשם רבי יונתן, והמחילתה שבאמת הפסוק הזה שערה כסותה ועונתה עוסק רק בכסות, אבל המחילתא המשיכה עם זה ואמרה קל וחומר גם קל וחומר לעונה,
וגם קל וחומר למזונות. מזונותיה מיניין, אמרת קל וחומר, ומה דברים שאינן קיום נפש, היא אתה רשאי למנוע ממנה, דברים שהם קיום נפש, דינו שלא תהיה רשאי למנוע ממנה.
אז קל אם קסוץ, שזה לא דבר של קיום נפש, הגבר חייב, אז בוודאי שהוא חייב במזונות, שזה דבר שיש בו קיום נפש. והתוספות מניח שהתוספות מיישם את זה ברבי אלעזר בן יעקב, הוא אומר שגם רבי אלעזר בן יעקב יודע ששאר קסוץ ועונה מדאורייתא, ומזונות דאורייתא בגלל הקל וחומר הזה. ואז התוספות שואל, רגע, אז אם קודם הייתה ברייתא שהניחה שמזונות דרבנן, אז הברייתא הזאת היא לא לפי אף אחד מהתנאים האלה. אז הוא מתפלא איך זה יכול להיות שיש דעות שסוברות שמזונות דרבנן, כי לכאורה כל הדרשות שהתנאים העלו, כולן יצא להם שמזונות דמדאורייתא. והתוספות נשאר בקושי. זו שיטת התוספות. אומר על זה ההפלאה, מקור 8, שמתי פה את ההפלאה, זה הפלאה לפניחת לא על הסוגיה. הוא אומר ש... אכן הקל וחומר שהוא נכון, והוא מלמד אותי דין דאורייתא, אבל הוא מלמד אותי דין דאורייתא רק על מזונות שיש בהן קיום נפש. ואנחנו מדברים על מזונות שזה משהו יותר רחב, על מזונות שאדם צריך לספק לאשתו כל צורכה, ועשיר כפי יכולותיו, ועולה עמו ואינה יורדת עמו, ויש מדרגות גבוהות במזונות שהן הרבה מעזר. והמדרגות האלה הן דרבנן לפי רבי אלעזר בן יעקב. זה אומר שהקל וחומר הזה לא מניב לי את אותו היקף חיוב כמו שהרה אלו מזונות. מי שאומר ששהרה אלו מזונות, אז כבר מדאורייתא הוא למד היקף נרחב של חיוב. לא רק דברים שיש בהם קיום נפש, והקל וחומר הזה מניב לי סכום יותר נמוך. זו שיטת ההפלאה. בכל אופן, התוספות נוקד שרבי אלעזר בן יעקב ודאי שמזונות מדאורייתא. כך שיטת התוספות, באיזושהי רמה. יש פה חיוב דאורייתא. יש כאלה שחולקים על התוספות והפניתי אליהם בדף. השאילתות והיראים, שמתי אותם פה במקור 9. השאילתות, רב חייגון כותב, מקור 9, כסבר רבי אלעזר בן יעקב, כולה יקרא בקסות משתי, עונה לא צריך הקרא, מזונות הקנתא דרבנן. אז אומר השאילתות שעונה ודאי דאורייתא, ומאיזה פסוק? לא צריך פסוק. עונה זה משהו שמונח ביסוד חיי האישות, ואפילו לא צריך פסוק. מזונות אינה חינם, תקנת דרבנן. אז כסות דאורייתא, מזונות דרבנן, כסות ועונה מדאורייתא, ומזונות דרבנן. היראים גם חלק על התוספות. המקור האחרון לפני 10. ספר יראים, ולרבי אלעזר בן יעקב מזונות ועונה דרבנן. אז יש מחלוקת מאוד מעניינת בין היראים לשאילתות לגבי... לגבי עונה, בעונה הם נחלקים, בסדר, אפשר לחשוב על המחלוקת הזאת, אבל לגבי מזונות, שניהם חולקים על התוספות ואומרים שרבי אלעזר בן יעקב מזונות מדרבנן. עכשיו, חוץ מהמחלוקת הזאת על עונה, באמת יש שאלה אחת שהיא טובה על שניהם, גם על היראים וגם על השאילתות. וזה, מה עם הקל וחומר הזה של המחילתא? זאת אומרת, הקל וחומר הזה הוא נכון, באמת איך אפשר להתווכח איתו מסברה? נניח שרבי אלעזר בן יעקב הוא לא רבי יונתן של המחילתא, אבל באמת איך אתה מתמודד עם הקל וחומר הזה? זה באמת זה משהו מאוד מוזר, שיהיה חיוב מדאורייתא של קסות, ולא יהיה חיוב מדאורייתא של מזונות, זה דבר שהוא מקיים את הנפש. אז זה באמת צורם קצת, מוזר, נכון?
מה? לא צריך לצוות על זה.
על מזונות? השאילתות גם חושב שלא צריך לצוות על עונה, אבל זה מחייב. זה מצווה שלא צריכה קרה.
על הירים לא קשה.
רבנן כן רבנן.
כל דבר צריך לבדות אותם, תלוי בזה הנפש. כל דבר, כל דבר.
אבל למה התורה צוותה על מזונות? כשאתה עושה קל וחומר, יכולת להסתדר אולי בלי כלום. אבל על מזונות, על כסות כן ועל מזונות לא.
זו שאלה אחרת.
אדם בעיקרון יודע לפרנס את עצמו, אדם בוגר ההנחה היא שהוא יודע לחלקל את עצמו, יאכל יותר, יאכל פחות, אבל בגדול יודע. זה לא עלה על דעתו בשעת נישואין שיגיעו לזה, הוא לא חשב שהיא באמת לא תצליח לחלקל את עצמה ושהיא תזדקק לא למזונותיה. אז הוא אומר מעין מה שאמרת עכשיו, הוא מוסיף לזה נופך מסוים שאומר שמכניס את הדעת של הבעל לתמונה, וזה נקודה מעניינת שהנציב מעלה, יצא לי כבר הרבה הזדמנות השנה נכון לדבר על סוגים שונים של חיובי ממון, חיובים שהתורה מטילה על האדם וחיובים שהאדם מקבל על עצמו מדעתו. הדעה הרווחת שמזונות זה לא חיוב שאדם מקבל על עצמו מדעתו. יכול להיות שאפשר להתנות על זה לפי רבי יהודה, אבל שזה דוגמה מובהקת לחיוב שאדם לא קיבל על עצמו מדעתו. די ברור בתוספות בדפים ו', יש ראשונים שכותבים שמזונות זה מלווה כתובה בתורה. אני מתלבט מה הנציב חושב בנקודה הזאת. האם הנציב חושב שמזונות זה סוג של חיוב האם הוא חושב שמזונות זה סוג של חיוב שהאדם, למי שאומר שזה דורייתא, האדם קיבל על עצמו מדעתו, ולשאילתות אז הוא קיבל את זה מדעתו על כסותא, ולא קיבל את זה, אין לנו עומדן סביר שיוסכים להתחייב לזה במזונות. יכול להיות שהוא רק נותן פה איזשהו טעם הדקרה, אני לא יודע, זה שאלה על הנציב. בכל אופן, אני חושב שיש מקום להציע הסבר אחר. כן. הנציב אומר שלא, שלאוכל תאכל מעט תאכל הרבה, אבל היא תוכל לשרוד. יכול להיות שבאמת, כפי שזכריה אמר, שיכול להיות שרבנן חשבו שהמציאות משתנית ושיותר צריך לדאוג לאישה גם בזה, אבל ככה הוא מניח. אני חושב שיכול להיות שזה הסבר הנכון היראים, שאילתות אומר, שלכן היראים שאומר שמזונות ועונה דרבנן, אז למה מצונות הרבנן וכסות דורה? את היכולת שפה אני כן אקבל את הנציף. דווקא בשאילתות עצמו נראה לי להציע הסבר שונה קצת. וזה לפי עוד שיטה שדילגתי אליה קודם במניין המצוות. תחזרו לעמוד הראשון, לשורה האחרונה. אמרנו שיש כאלה שמנו שלוש מצוות ויש כאלה שמנו מצווה אחת. יש גם אחד שמנה שתי מצוות. אם אני הייתי מונה שתי, אם אתם הייתם מונים שתי מצוות, איזה שתי מצוות הייתם מונים? מזונות ועונה ומזונות כולל כסות, מזונות וכסות ועונה, ברור לי שככה הייתי בונה את זה. והסמק פילי פלאים עושה לא ככה, הסמק ספר מצוות קטן, זה שורה אחרונה בעמוד הראשון, מצווה רשע אין זין שלא למנוע שער זהו מזונות, מצווה רשע אין חד שלא למנוע כסות ועונה. לא יודע, אני קורא את זה, אני משתומם, מה כסות ועונה זה ביחד מול מזונות? מה ההיגיון פה? אז ניסיתי לחשוב, אני חושב שהסמק חושב שמצווה רשע נמחת היא עוסקת בהתוויית האופי האישותי בבית של חיי האישות, וזה כולל מצוות עונה, וזה גם כולל דאגה לנשיות של האישה. הנשיות של האישה זה כולל בגדים ותכשיטים, וזה חלק מהאופי האישותי של הבית, וזה משהו שאדם מצווה עליו במסגרת רשע נמחת. מצווה ראשון זה, זה אולי נראה באמת כלכלית יותר של לדאוג לאינטרסים הכספיים של האישה, הכלכליים שלה, וזה מצוות מזונות. ולכן כסות דווקא נמצא יחד עם עונה ולא עם מזונות. עכשיו, לפי זה אני בהחלט יכול להמשיך לשאילתות ולהגיד ש... אוקיי, בסדר, אז ראי שאין חצת דאורייתא. שאלתי קודם כל אלה שחולקים על הרמב"ן. הרמב"ן אמר רק עונה דאורייתא, כי התורה מצווה רק אל ענייני אישות ולא אל ענייני ממון בין האיש ואישה. אז האם כשאני חולק על הרמב"ן אני אומר שזה לא נכון, התורה כן מצווה גם על הסדרי ממון, או שאני אומר שהתורה, או שאני אומר שמה שהיה נדמה לך כהסדר ממון, בעצם גם זה חלק מחובות האישות. אז יש פה הבדל בין השאילתות לבין הסמק. הסמק אמר הסמק בעצם עשה חילוק. הסמק אמר, לגבי כסות, אתה טועל, זה בעצם חיוב אישות. היה נדמה לך שזה חיוב ממון, בעצם זה חיוב אישות. מזונות זה באמת משהו אחר, אבל התורה מצווה גם על המשהו האחר הזה. והתורה מצווה גם על ההסדר הממוני שזה מזונות. והשאילתות אומר, התורה מצווה על ההסדר האישותי שזה עונה וכסות, והתורה בכלל לא מצווה על ההסדר הממוני ולכן מזונות דרבנן. אז זו שיטת השאילתות. בגלל שההסבר של הנציב הוא טיפה בעייתי, אז אני נוטה יותר לדבר הזה. ביראים זה לא נכנס, כי היראים אומר שמזונות ועונה דרבנן. אז ביראים אולי אני כן אגיד את הנציב. בסדר. עכשיו ניכנס קצת לדרבנן. עד עכשיו דיברנו בעיקר על הדאורייתא.
הרבה ראשונים מבינים שהברייתא במנזיין עמוד ב' זה השיטה של מזונות דרבנן. תנו רבנן, תקנו מזונותיה תחת מעשה ידיה. אז יש לנו מזונות תחת הבעל חייב במזונות, האישה חייבת לו את מעשה ידיה. כאן יש, כפי שהתוספות מביאים, יש מחלוקת המורים מאוד חשובה בדף נמחת עמוד ב', בכל ההגדרה של המערכת הזאת שתקנו חכמים מזונות מול מעשה ידיים. נונחת עמוד ב', מיד אחרי המשנה, אמר רב הונא אמר רב, יכולה אישה לומר לבעלה איני ניזונת ואיני עושה. אישה יכולה להגיד שסליחה, לא מדובשך ולא מוקצך, אני לא צריכה מזונות, אבל אני גם לא נותנת לך את מעשה ידיים. כסבר כי תקינו רבנן מזון העיקר ומעשה ידיה משום איבה, וכי אמרה איני ניזונת ואיני עושה, רשות בידה. התקנה העיקרית שתקנו חכמים זה המזונות, כנגד זה הם תקנו את מעשה ידיה. אז היא לא יכולה לקבל מזונות בלי לתת את מעשה ידיה, כי חכמים תקנו את מעשה ידיה. אבל אם היא מוכנה לוותר על מה שתקנו לטובתה, התקנה העיקרית זה מזונות, זה לטובתה, אז היא יכולה גם לוותר על זה, וממילא לא תחויב במעשה ידיה. למה תקנו חכמים מעשה ידיה? משום איבה. מה זה איבה? שתי אפשרויות. זה יכול להיות שאיבה זה חשש, כמו שרשי כתב בהקשר אחר לפני כמה דפים. יכול להיות שאיבה זה חשש שבפועל הבעל לא יעמוד במחויבות שלו ולא יזון אותה. ויכול להיות שאיבה, כפי שראשונים פה כותבים, הר"ן, שאיבה זה חשש, הבעל יזון אותה, בסדר, הוא יעמוד במחויבות שלו ויזון אותה, אבל הוא יעשה את זה באיבה. הוא ירגיש מנוצל, ושהוא צריך לזון אותה, והיא מרוויחה יותר ממנו בכלל. והיא לא תורמת לכלכלת הבית, היא רק נהנית ממנו, אז הבעל ירגיש מנוצל. אז אנחנו לא רוצים, זה עשוי לפתח איבה, ואת זה אנחנו לא רוצים. בסדר, אז זה האיבה. אז זה שיטת רב הונא. ורשי ותוספות, רשי פה בנונחת עמוד ב' כותב, מזון העיקר תחילת תקנת לטובתה תקנוה. אומר רשי שוודאי שגם לרב הונא מזונות זה דרבנן. זאת אומרת, כשאנחנו אומרים תקנו מזונותיה תחת מעשה ידיה, אז מזונות זה דרבנן. הברייתא אחרי זה מגיעה. לפי רב הונא לא צריך להגיד תקנו מזונות תחת מעשה ידיה, אלא תקנו מעשה ידיה תחת מזונות. הגמרא משנה את לשון, את הנוסח של הברייתא אצלנו בעמדה עמודית. תקנו מעשה ידיה תחת מזונות. אבל אומר רשי שגם לרב הונא מזונות זה תקנה דרבנן. וגם התוספות אצלנו מניחים ככה. רוב הראשונים מניחים שגם לרב מזונות דרבנן, אבל התקנה הראשונית מדרבנן היא תקנת מזונות, ובתקנה שנייה משום איבה אז תקנו את מעשה ידיה כנגד המזונות. זה שיטת רשי. מי חולק על זה? מי? הרשב"א, נכון. הרשב"א מקור 10, גם בנונחת עמוד ב', פה במקור 10 הבאתי את זה מדף עין. אומר הרשב"א מקור 10 בפסקה השנייה, דמר רב הונא אמר רב, יכולה אישה שתאמר לבעלה איני ניזונת ואיני עושה, דמשמע דמזונות תקנת חכמים היא ליטה, זה לא ככה, אלא משום דאפקיינו רבנן למזונותיה, אלא אם תיתן מעשה ידיה לבעלה. זאת אומרת, מזונות זה דאורייתא, אבל באו חכמים והפקיעו את חיוב המזונות, אלא אם כן היא תיתן את מעשה ידיה לבעלה, ונמצאו מזונותיה תלויים במעשה ידיה שהם מן דרבנן, משום דאפקר בדין אפקר. לפוכך, כך ראו תקנת חכמים. אומר הרשב"א שהמזונות זה חיוב דאורייתא, אבל חכמים הפקיעו אפקר בדין אפקר וביטלו את חובת המזונות, אלא אם כן היא תיתן את מעשה ידיה לבעלה. ולכן אם היא לא נותנת את מעשה ידיה אז המזונות בטלים. האמת שעצם הקביעה של הרשב"א שאם האישה לא נותנת את מעשה ידיה לבעלה אז המזונות בטלים, זה נראה לי די פשיטה, זה נראה לי, יכול להיות שאני צריך יותר להיכנס לסוגיות בהמשך, אבל על פניו זה נראה לי דבר יחסית פשוט, שזה המשמעות של התקנה. אני ראיתי מישהו שכותב שרצה לדייק שהרמב"ם חולק על הרשב"א, וזה לא נשמע לי סביר. אני אשתף אתכם בזה, הרמב״ם בהלכות יישוב פרק א' הלכה י' כותב, כל אישה שתימנע מלעשות מלאכה מן המלאכות שהיא חייבת לעשותן, כופין אותה ועושה אפילו בשוט. אז אישה שנמנעת מלעשות את המלאכות, אומר הרמב״ם, כופין אותה בשוט. והרייבד אומר, אמר רבה, מעולם לא שמעתי איסור שוטים לנשים, אלא שממעט לצרכיה ומזונותיה עד שתיקנה. אז לא צריך לייסר אותה בשוטים, פשוט לחסר לה מהמזונות.
אז דיאט אותו כותב, אמר, טוב, אז כנראה הרמב״ם חולק על הרייבד, חולק גם על הרשב"א, ואומר שלא מנקים ממזונותיה. אבל קשה לי להאמין שזה יכול להיות. אני חושב שהרמב״ם פה מדבר לא על מעשה ידיה, אלא על מלאכות. יש שני נושאים נפרדים, יש מעשה ידיה, ויש מלאכות שהאישה חייבת לעשות לבעלה, שזה מפורט ברמב״ם לפני כן, טובה, רוחצת פניו, ידה ורגליו, זה באמת מלאכות שהן קשורות לבית. לאיזשהם הנגות אינטימיות בתוך הבית, יש דברים מסוימים שנדרשים מהאישה. אז על זה הרמב״ם אומר שלא מנקים את מזונותיה כנגד זה, ומכניס את שיטתו הלא סימפטית שקופים בשוט. אבל לא יודע שזאת הדרך לעצב חגי אישות, לא יודע. אבל אני לא חושב שהרמב״ם היה אומר את זה על מעשה ידע. על פניו מעשה ידע, זה משהו באמת כלכלי. ואם היא לא עושה את מעשה ידיה, אז בתחום הכלכלי הגיוני לפעול עם ניקוי, ואם היא לא מספקת את שלה, אז היא גם לא תקבל. נשמע לי סביר. רגע, אני מנחש שלא חולקים בזה על הרשב"א. בכל אופן, כל זה ברב הונא. יש שיטה אחרת של ריש לקיש, שלא נפסקה להלכה. ריש לקיש אומר, הגמרא אחרי זה מביאה אותו, שריש לקיש חולק ואומר שאפשר לכפות את האישה על מעשה ידיה. דהיינו, האישה לא יכולה להגיד, ריש לקיש, האישה לא יכולה להגיד איני ניזונת ואיני ניזונת. אנחנו לא שואלים אותה והיא מחויבת להסביר הזה. זו שיטתו של ריש לקיש. איך ריש לקיש עומד מול רב הונא? אז יש לנו פה שתי מחלוקות ראשונים, ומה שבעצם עושה לנו שלוש שיטות. זאת אומרת, יש לנו רב הונא, ריש לקיש של הרשב"א, ובתווך ריש לקיש של התוספות. ריש לקיש של הרשב"א הוא קיצוני. הרשב"א במקור 10 בשורה הראשונה, מהרשב"א למאן דאמר מעשה ידיה עיקר, שזה שיטת ריש לקיש. רב הונא סבר מזונותיה עיקר, ריש לקיש אומר מעשה ידיה עיקר. התקנה הראשונית היא מעשה ידיה. יכולו לומר צאי מעשה ידייך, בין ספקה בין לא ספקה לא ייתן לה כלום יותר. זאת אומרת, גם אישה שהיא לא מרוויחה לפרנס את עצמה, שהיא לא מרוויחה מספיק בשביל לזון את עצמה, אבל לא חייב לזון אותה. אם הוא מוותר על מעשה ידיה, אז הוא יכול להגיד לעצמי מעשה ידייך למזונתך, עם כל הכבוד אני לא דואג לך, תדאגי לעצמך. זו שיטת ריש לקיש לפי הרשב"א. האמת שאני קצת מתקשה להבין את זה, כי מה יצא לפי הרשב"א? הוא באמת מבין מעשה ידיה עיקר. חכמים באו ותקנו, לבעל יש זכות במעשה ידי אשתו, היא לא יכולה להגיד, זה ודאי לא ריש לקיש, היא לא יכולה לוותר על ההסדר. זאת אומרת, לבעל יש זכות במעשה ידי אשתו. הזכות הזאת לא כוללת שום מחויבות מצדו. אם הוא רוצה לממש את הזכות, הוא צריך לשלם על זה במזונותיה. ולאישה אין מה להגיד. אם הוא לא רוצה לממש את הזכות, אז הוא יכול לתת לה לראות. אז למה חכמים עשו את זה? למה היה חשוב לחכמים לתקן שלבעל יהיה את מעשה ידי אשתו? לא יודע, אני באמת לא מבין. מה בער להם לחכמים אם זה לא מתוך רצון להגן על האישה? אז למה? זה לא מתוך רצון להגן על האישה, והתורה לא עשתה את זה, התורה לא זיכתה את הבעל במעשה ידי אשתו. אז למה החכמים ראו לנכון לתקן לבעל את הזכות הזאת לריש לקיש אליבא דה הרשב"א? אני לא יודע. תוס, מה?
משום איבה,
אבל שירעיב אותה זה בסדר. לא יודע. תוספות חולק. תוספות אצלנו בסוגיה במזיין המודבט. תוספות דיבור מתחיל תיאור. חולק ואומר שוודאי שגם לריש לקיש, אם לא ספקה, אז הבעל חייב לזון אותה. הבעל לא יכול להתנער מהחיוב שלו לזון את אשתו, אלא אם כן, מעשה ידיה זה מספיק. ואז הוא יכול להגיד לה, בסדר, את מרוויחה מספיק, אז תזוני את עצמך. מה הדבר הזה? אבל אם היא לא מרוויחה מספיק, ודאי שהבעל מחויב למזונות של אשתו. ככה נוקט התוספות. אז מה אם כן שיטת ריש לקיש? תוספות דיבור מתחיל תקנו בשורה האחרונה, וצריך לומר, זה לא אמר ריש לקיש דמעשה ידי העיקר, אלא לעניין שאינה יכולה לומר איני ניזונת ואיני עושה. זאת אומרת, בעצם שיטת ריש לקיש לפי תוספות זה שהתקנה היא הדדית, ואי אפשר לבטל את המערכת, כל צד מחויב למערכת הזאת, רק בהסכמת שני הצדדים הם יכולים לבטל את זה. אם הבעל והאישה יסכימו על איני ניזונת ואיני עושה, אז הם יכולים, אבל אף אחד מהם לא יכול לדרוש את זה מהשני. כל אחד מהם יש לו זכות שהוא לא יכול לדרוש מהשני. זה שיטת התוספות. אז לפי תוספות, למה חכמים תקנו לבעל את מעשה ידיה? זאת אומרת, קודם ברב הונא זה תקנו את מעשה ידיה כנגד המזונות משום איבה. למה לפי חכמים תקנו לבעל את מעשה ידיה? פה יותר קל לי להבין את זה מאשר אצל הרשב"א. החכמים בגדול תקנו
מערכת של שיתוף פעולה כלכלי. הבעל חייב בכלכלה של אשתו, האישה תורמת לכלכלת הבית, את מעשי הידיה היא נותנת לבית. ברור לחכמים מי בעל הבית, זה ברור. בעל הבית זה הבעל. הגבר הוא בעל הבית, הוא בעל חשבון הבנק, הוא מנהל את העסק, זה ברור להם. אבל הם כפו שיתוף פעולה כלכלי שמועיל לשני הצדדים, ואף אחד לא יכול לצאת מזה אחד צדדי. זאת אומרת, זה הסדר שחכמים קבעו ששני הצדדים אמורים להרוויח ממנו, להרוויח, להפסיד, ואף צד הוא לא יכול לצאת מזה. יכול להיות גם שאולי למה אישה לא יכולה להגיד אין לי מזונת ואין לי עושה, אולי כי באמת יש זכות של הבעל למעשה יודע כחלק מהמערך של חכמים תקנות. יכול להיות גם, אני מתלבט לפי אחד הנימוקים, ותוספות דיבור מתחיל זימנין, זה תוספות חשוב שעוסק בפרקונה תחת פירותיה. מה אנחנו סוברים שם? מה העיקר ומה התפל בפרקונה תחת פירותיה? והאם האישה יכולה להגיד, תוספות טוען שאישה לא יכולה להגיד איני נפדית ואין לך פירות בנכסי. אז תוספות טוען שהאישה לא יכולה להגיד, והוא נותן כמה נימוקים למה. ואחד מהנימוקים שהתוספות נותן זה נימוק פטרנליסטי, שעם כל הכבוד אנחנו לא נותנים לך לוותר על הזכות שלך לפדיון. אנחנו לא רוצים שאת תתאמי בין הגויים, הוויתור שלך הוא לא הגיוני בעינינו, ואנחנו לא מוכנים לתת לך לוותר על הזכות הזאת. אז יכול להיות שחכמים יפעילו שיקול כזה גם בהקשר של מזונות. כאן דובר דיני ניזונת ואין הוא עושה, היום זה נראה למתאים, מחר יכול להיות שהיא תמצא את עצמה רע בגלל זה, ואנחנו לא מוכנים לוותר. אז זה יכול להיות שיקול נוסף, אבל איך שלא יהיה, המערכת היא בסך הכל הדדית ומאוזנת לפי התוספות. כן. אם מעשה ידי המספיקים, אז אני לא חושב שזה ביטול של התקנה, אלא זה מימוש של התקנה. הבעל שאומר לאשתו, אם מעשה ידייך למזונותייך, והוא יודע שיש לה מספיק למעשה ידע, אז הוא בעצם מקיים את חובת, הוא מקיים את דין מזונות. זאת אומרת, הפוך הכתבת למה לי, זה דבר המשך המשרת. הבעל ישלם, היא תשלם לו את הכסף של מעשה ידע, והוא ייתן, היא הרוויחה 100 שקל, והוא ייתן את 100 שקל שהיא צריכה. אז הוא עושה קיצור הליכים ומשאיר אצלה את הכסף.
לא,
מה?
אני יכולה לעשות קיצור הליכים גם.
מתי?
אין לי
איזו
עושה.
בגדול, כן. השאלה היא בדרך כלל כשיש פערים, או כשחסר לה, או כשיש יותר.
אבל אין לך מעשה ידע כאילו
למותר? למותר מעשה ידע?
אז לספר מעשה ידע זה בדיוק מה שיוצא לפי המותר.
לא. וכל שאני מבין, המותר זה במצב שהבעל זוכה במעשה ידע, אז חלק מזה כן, זה המותר, אם הותיר או הותיר או לא. שיטת הרמב״ם. הרמב״ם במידה מסוימת, הרמב״ם פוסק כרבונה, שהאישה יכולה להגיד איני ניזונת ואיני עושה, ואנחנו בהלכות אישות פרק י' ב'. אין לי נזונת ואין לי עושה, אישה יכולה להגיד והבעל לא יכול להגיד לה, העם מפסק שלא יכול להגיד לה בכלל כי שמה זה לא יספיק. אבל תיאורטית אם זה היה מספיק אז זה אמור להיות בסדר, אבל כיוון שיש חשש שזה לא יספיק, ואם זה לא יספיק הוא ודאי לא יכול להגיד. אז הרמב"ם פסק כרבונה. הרמב"ם כנראה סובר במידה מסוימת כמו הרשב"א. למה הרמב"ם סובר כמו הרשב"א? מה? כן, הרמב״ם פוסק שמזונות דאורייתא, ובכל זאת הוא פוסק כרבונה, זאת אומרת משהו שהוא סובר שרבונה לא סותר את זה שמזונות דאורייתא. הרמב״ם כותב, כשנושא אדם אישה, בן בתולה בן בעולה, וכולי, התחייב לה בעשרה דברים ויזכה בארבעה דברים, ועשרה שלושה ימים מן התורה, ואלו הן שרק סוטה ועונתה, שרה אלו מזונותיה. ואחרי זה הרמב״ם מונה את שאר העשרה דברים שהגבר חייב בהם. יש שערה כסותה ועונתה שזה מדאורייתא, יש עיקר כתובה שזה מנה 200, והשאר הם הנקראים תנאי כתובה. תנאי כתובה זה כל החיובים האחרים שחכמים קבעו שהגבר חייב לאשתו, למשל לרפותה, לפדותה, לקוברה וכו'. ואז בהלכה ד' ועוד תקנו חכמים, סליחה, יש, לפני זה הלכה ג', וארבעה שזוכה בהן כולם מדברי סופרים, ואלו הן להיות מעשה ידיעה שלו. אז מה יש לי? יש לי דין דאורייתא שהגבר חייב במזונות.
ויש עוד הרבה חיובים מדי רבנן של הגבר שנקראים תנאי כתובה. אחרי זה יש לי דין דה רבנן שהגבר זוכה בכל מיני דברים, ואחד מהם זה מעשה ידי אשתו. ואחרי זה יש לי שלב שלישי, הלכה ד', ועוד תקנו חכמים שיהיו מעשה ידי האישה כנגד מזונותיה. אז חכמים הוסיפו שלב שלישי ויצרו איזה מין צימוד בין המקרים, וזה מזונותיה תחת, וזה מעשה ידיה כנגד מזונותיה. לפיכך אם אמרה האישה איני ניזונת ואיני עושה, שומעין לה ואין קופין אותה. אבל אם אמר הבעל איני זנח ואיני נוטל כלום ממעשה ידייך, אין שומעין לו, שמא לא יספיק למעשה ידיה במזונותיה. ומפני תקנה זו יחשבו המזונות מתנאי הכתובה. אז זה משפט שעורר קצת תשומת לב, הרבה חבר'ה דיברו איתי על זה בסדר. אז שיוצא ברמב"ם שיש איזושהי כפילות, יש את השלושה שלבים האלה שאמרתי, חיוב מזונות מדאורייתא, זכות במעשה ידיים מדרבנן, שלב שלישי מדרבנן של להצמיד את זה כנגד זה, ולכן שהאישה יכולה לבטל את שלב שתיים, לבטל את החיוב שלה במעשה ידיה אם היא מבטרת על המזונות. אבל הרמב"ם אומר שגם המערכת הזאת שינתה משהו במזונות, ובעקבות המערכת הזאת המזונות הם נחשבים מתנאי כתובה. ומשמע שיש איזשהו רובד מדרבנן של חיוב מזונות שאוסיף משהו על הדאורייתא. מה זה בדיוק אוסיף? ובפרשים הציעו הצעות שונות פרטניות שהרובד הדרבנן הזה יותר גיבש איזשהו חוף ממוני מסודר ממה שהיה מדאורייתא. הבאתי פה למשל את המבית בקריית ספר, מקור 12. אומר המבית, השיר הכל לפי אושרו, זה הרמב״ם כותב, אם הבעל השיר הכל לפי אושרו, ונראה דהני דמדאורייתא, כיוון שזן אותה דבר מספיק לה, נפטר מחיוב שערה. אומר המבית שמדאורייתא מספיק דבר המספיק לה, והרובד הרחב הזה יותר, זה באמת רק מדרבנן. אגב, זה מזכיר לנו את... מה, האפלה, נכון, האפלה אמר את זה ביישוב קושיית התוספות. לא יודע, הוא מדבר על דבר המספיק לה, האפלה דיבר על דבר שיש בו בלשון של התוספות, דברים שיש בהם קיום נפש. אני לא יודע אם... אני מניח שגם הקיום נפש זה לא רק הצלת חיים שלה, שהיא לא תמות ברעב, אלא הצרכים מאוד מאוד בסיסיים שלה. אז עוד צרכים מאוד מאוד בסיסיים, עוד דבר המספיק, זה מדאורייתא, ומדרבנן הרחיבו את זה לרמות יותר רחבות. כך טוען המבית. משהו בספר המצוות שאם... אתה אומר ש... אתה אומר, כן, כיוון שהוא לא אומר כמו החינוך שצריך שיתכוון. אם אין לך דרישה שיתכוון, אז מה זה דרך הרחבה וצער? שהוא באמת מונע ממנה דברים יסודיים מאוד שהיא זקוקה להם. ורק אז הוא עובר על הדין דאורייתא. וזה באמת היקף החיוב שיש מדאורייתא. מעניין. ייתכן. טוב, זה המבית. אחרונים דנו בעוד הרבה דברים, האם החיוב דאורייתא תקף גם באישה שיכולה לפרנס את עצמה, אישה שיש לה יכולות עבודה והתפרנסות, האם גם אז הגבר צריך, מה קורה אם האישה יכולה, מה קורה אם האישה ניזונה ממקום אחר, אם האישה לא יודע, הלכה לחתונה אז חסך ארוחת ערב, אז הבעל חייב לה או לא? האמת שכל זה קשור לשאלה שכבר עסקתי בה ואני עוד אחזור אליה, של אם אנחנו עוסקים בחיוב של חושב משפטו של... אם זה חיוב של אישות, אז הגיוני שהחוב לזונות הזה רק אם היא צריכה לאכול, זה לא איזשהו חוב שעומד בכל מקרה. אם היא אכלה והיא שבעה, אז לא צריך לזון אותה. האם גם בזה יש חוב דאורייתא או לא? על כל הדברים האלה הרבה דיונים באחרונים. וגם... צריך לבדוק מה קורה ברובד הדרבנן, זאת אומרת אחרי שהסברתי שהדאורייתא זה מצומצם, לפחות אם אני כן נניח שהדאורייתא זה עם אופי אישותי, זה מה שדיברתי קודם, השאלה האם החיוב מזונות מדאורייתא זה חיוב עם אופי של אישות או עם אופי של הסדרי ממון. אם זה כן עם אופי אישותי מהתורה, אז מעניין לבדוק מה קורה, האם מדרבנן זה משתנה או לא. בהקשר הזה, אז הפניתי גם בדף בסדר, בואו נסתכל רגע במקור 11. מקור 11 זה עמוד 2 למטה וממשיך אחרי זה באסמה. יש הלכה בשולחן ערוך שאומרת שהאישה היא נחותה מנושים רגילים בזה ש
אין צריך לומר שלא תיטול אשתו ממזונותיה להבא, אלא אפילו תפסה מנכסי בעלה, כגון שהלך למדינת הים ותפסה מנכסה שתזונם, מוציאים מידה ונותנים למלווה. אנשים האחרים קודמים לה. שאין לאישה מזונות, לא מקרקעי ולא ממיטלטל, עד שיפרע המלווה, אפילו הייתה קודמת. זאת אומרת, האישה אין לה מעמד של בעל חוב קודם, שיש לו שיבוט בנכסים של הבעל, שקודמים לנושים האחרים. למה לא? אז ולכן זה לא עוזר שהיא קודמת, אתה אומר, אתה אומר שהיא פשוט מאוחרת. הריף בתשובה, יש תשובה, בשוט הריף הוא אמר שההלכה הזאת נובעת מזה שמזונות דרבנן. אבל כמובן השאלה איך הסביר את ההלכה הזאת כל מי שלא נוקט שמזונות דרבנן. שמה? מזונות אלמנה זה לא הנושא היום. כן, אבל אז זה מה? השאלה במקום, נכון. זה לכאורה לא אמור. לא יודע, כאילו השיעבוד דאורייתא של האמת שהשאלה ממש במקום. כנראה שצריך להגיד משהו כזה, שזה לא סתם דרבנן אלא דרבנן חלש. תראו עכשיו בסמא, סמא מסביר את זה גם למאן דאמר מזונות דאורייתא. ואפילו למאן דאמר שירד הכתיב בתורה פירושו מזונותיה, אפילו אחי המלווה המאוחר לנישואיה הוא קודם לה, מפני שהתורה לא חייבתו ליתן לה מזונות אלא כשיש לו, ואז תאכל היא אמו ותהה כגופו. זה ביטוי אישותי מאוד מובהק. אשתו כגופו, היא אוכלת אמו. מה שאין כן זה שאין לו. ואף המזונות למד יום שנותנים לו משל מלווה. המלווה עצמו יש לו איזושהי יש איזושהי תקנה שנותנים לו 30 יום לזון משל המלווה, שלא מרוששים אותו לגמרי, ומשל המלווה צירצה התורה לפרנסו 30 יום, לא ולא לה. אז התקנה, ההגנה הזאת היא ניתנה למלווה, אשתו כגופו עם כל הכבוד, אבל ההגנה הזאת ניתנה ללווה עצמו ולא לבנות הזוג שלו. אלא שמדרבנן חייב להשתדל המזונות אף שאין לו. אז תוך כדי הסמן נותן לי תשובה קצת שונה מהמבית, הוא אומר שמה ההבדל בין הדאורייתא לדרבנן, שהדאורייתא זה חובה של הגבר רק שיש לו, והדרבנן זה אפילו כשאין לו שהוא חייב לעבוד. כמו שכתוב בכתובה, אנא אפלח ואיזון, אני אצא לעבוד ואני אפרנס אותך. ומכל מקום, אף שחייב לו מדרבנן, זאת אומרת, אז יש לי פה כבר עוד תשובה לגבי מה ההבדל בין הדאורייתא לדרבנן. אבל מה לגבי האופי העקרוני של החיוב? האם האופי, רבנן העצימו את החיוב, הרחיבו אותו, נתנו לו אופי יותר מגובה של חוף ממוני, ואמרו שגם הבעל חייב לצאת לעבוד. אבל האם הם שינו את האופי האישותי? אז מה הסביר שלמה האישה נחותה מנושים אחרים? כי זה לא בדיוק שיעבוד ממוני שיש לה. הבעל צריך לנהוג בה כגופו. הוא מאכיל את עצמו, אני מאכיל את עצמי לא בלא שיש לי שיעבוד ממוני לגוף שלי. אני מאכיל את עצמי, כן, אני צריך לאכול. אז אשתי כגופי, גם היא, אני גם צריך לדאוג לזה שהיא תאכל. וזה אופי החיוב של המזונות, אשתו כגופו. הוא צריך לזון אותה כמו שהוא זן את עצמו. יפה. אז אם האופי האישותי הזה, ממילא מעניין את המלווה. כי המלווה לא רואה פה איזשהו נושה. המלווה רואה פה לא את הבעל שפורע חוב שלו לאיזה נושה אחר, אלא רואה את הבעל שמאכיל את אשתו כגופו, וממילא זה לא מעניין אותו. ואומר האסמה, זה נכון גם מדי רבנן. המהות הזאת לא השתנתה. ומכל מקום, אף שחייב לה מדי רבנן, וגם שטר כתובתה בידה, מכל מקום לא עדיף שטרה כשטר שביד המלווה. שהמלווה הלווה לו, וחייב לשלם לו מן התורה. מה שאין כנישה שלא הלוותה לו שיעור חיוב מזונותיה, אלא שחזל תקנו למזונותיה תחת מעשה ידיה, ואין זו הלוואה שחייבתו עליה התורה. אז נדמה לי אני נוטה להבין שהאופי הזה לא השתנה מהותית מדי רבנן. לא זו הלוואה שחייבתה התורה, זה עדיין, אני חושב, מדין אשתו כגופו. יש אחרונים שניסחו את זה אולי בצורה שונה קצת, אולי בצורה קצת יותר ברורה מהסמה. אני חושב שזה בגדול מחזק את זה שהכיוון המהותי לא השתנה. עכשיו אני רוצה בקצרה לציין עוד ארבע נקודות שקשורות לשאלה הזאת של האופי האישותי לעומת האופי הממוני של חיוב המזונות. בקצרה. נקודה מספר אחת שכבר הוזכרה קצת בסמה, האם הגבר חייב לצאת לעבוד בשביל לפרנס את אשתו? זה מחלוקת בין בעלי התוספות, בתוספות סמך ג' עמוד א', דיבור מתחיל באומר. תפתחו סמך ג' עמוד א', דיבור מתחיל באומר, באמצע השורות הרחבות למטה. אומר התוספות, מכאן מוכיח רבנו אליהו שחייב אדם להזכיר עצמו ללמד תינוקות או לעשות מלאכה אחרת כדי לזון את אשתו. אז הוא אומר שאדם חייב לעבוד. ועוד הביא ראייה מדי כתבינת בכתובה ואנה אפלח. יש הוכחה בלשון הכתובה שהגבר מתחייב לעבוד. ומיל גם זה יש לדחות, כמו שמפרש רבנו תם, דאפלח היינו עבודת הקרקע, פירוש אחרוש והנקש ואדור את השדה ואביא מזונות לבית. אבל להזכיר עצמו אינו חייב. אז רבנו תם נוקט שהגבר לא חייב להזכיר את עצמו לעבודה, הוא כן חייב לעשות עבודות בשדה. אז זה מחלוקת בין בעלי התוספות. הרמ"א פסק, נראה מהרמ"א שהוא פסק להלכה כמו רבנו אליהו. הגר"א כותב, הרמ"א בסימן עין, הגר"א כותב שרוב הפוסקים כמו רבנו תם, שזה קצת מפתיע אותי, אבל כך כותב הגר"א. אז זה מחלוקת בין בעלי התוספות. אומרים כבר הראשונים, הראש כבר כותב שההנחה הכללית בדיני חוב, כאשר אדם חייב חוב, זה שאדם לא צריך להזכיר את עצמו, שאדם לא חייב להזכיר את עצמו בשביל לפרוע את החוב שלו. האמת שלנו זה נשמע מוזר. אם אני חייב למישהו כסף, אז אני לא חייב לעבוד בשביל לפרוע את החוב? נשמע דבר די בסיסי שאני כן... מה? אז הנימוקים של זה אומרים שזה יותר מדי דומה חובה שאדם ימכור את עצמו לעבד עברי, ומשתמשים אפילו בדרשות שאומרות ונמכר בגנבתו, בגנבתו ולא בחובו. הוא צריך למכור את עצמו בשביל, אם גנבת אז אתה כן צריך אפילו למכור את עצמך לעבד עברי, אתה אל הבד אם מוכר אותך, אבל לא עושים את זה בשביל חוב. אני כמובן לא דיברתי באמת על עבד עברי, דיברתי על להזכיר את עצמו להיות פועל, משהו מכובד וראוי שאין עליו שום ביקורת. אבל שאם אדם, אם יכפו את זה על האדם, זה נושא מאוד רחב, זה לא הנושא שלנו היום, אבל זה נושא מאוד רחב בדיני חיובים של התורה. מה אדם צריך, כן צריך לעשות בשביל לפרוע את החוב. ההנחה היא שזה לא, שיש פה איזשהו חידוש במזונות. אומר החזון איש, שהבאתי ממקור 13, אומר החזון איש, גופו לעבוד אינו משועבד לעולם, דווקא למזונות אשתו, דשיעבוד אישות אפשר דישנו גם בגופו, כמו עונתה. אז זה שיעבוד אישותי, וזה יכול להיות גם בגוף שלו, כמו עונתה. עונתה זה ודאי משהו שהוא עושה בגופו, אז גם מזונות הוא צריך אפילו לעבוד בשביל זה. והכנה מחייב בשערה וכסותה. תדע שהרי אף רבנו תם מודד חייב לחרוש ולזרוע כדי לפרנס אשתו, ולא מצינו חוב זה בשער בעלי חוב, אלה שיעבוד אישות שני. אז אומר החזון איש, אפילו רבנו תם, גם רבנו תם מחלק בין חוב של אישות לשער חובות. אז רבנו תם אמר לא עד כדי כך של למכור את עצמו, ורבנו אליהו עשה את הצד הנוסף אפילו למכור את עצמו. אבל אומר חזון איש שכל הדבר הזה זה חלק מזה שיש פה אופי אישותי של החוב, והאופי האישותי של החוב חייב אותו להפעיל גם את גופו ודומה לעונה, וזה שונה מחיובים רגילים. זה קצת הפוך מהסמה שראינו, כי הסמה זה היה נשמע ש... נגיד שהסמה החיזק שרק הרובד דרבנן נוסיף את החובה לעבוד גם אם אין לו. אם המוקד האישותי זה דווקא בדין דאורייטה, אז אני רק התלבטתי האם הדין דרבנן שינה את זה או לא. אז בנקודה הזאת החזון איש קצת שונה מהסמה. בכל אופן זה לגבי, זה הבנת החזון איש, שהדין הזה גם מבסס את האופי האישותי של החוב. דין אחר, גמרא ביבמות, המקור האחרון, מקור 14. דמינא רבי אלעזר מרבי יוחנן, אלמנה לכהן גדול, גרושה וחלוצה לכהן אדיוט, נשים אסורות, יש להן מזונות או אין להן מזונות? איך היא דמי? אילה עם הדיית ודוותי, בעמוד ועוצקה, עם מזונות היא התלה. הוא חייב לגרש אותה, אז מה, אז אנחנו נגיד לו לתת לה מזונות? לא צריכה שהלכו למדינת הים ולבתה ואכלה, מהי? מזוני, תנאי כתובה נינו, מדיית לכתובה אית למזוני, או דיל מכתובה דלמישקל ומייפק אית לה, מזונות דיל מתעכב גבי לאית לה. אמר לי לאית לה. אז אפילו שמה אני לא אומר שיש פה חוף ממוני שתנאי כתובה, אלא כל הדבר הזה לא שייך כאשר האישות היא לא לגיטימית. כאשר האישות, זה אישות שאנחנו רוצים רק שהיא תסתיים כמה שיותר מהר, אנחנו לא נפעיל חיוב מזונות על אישות כזאת. וזה ודאי מחזק את הצעד ה... כן, אני חושב די ברור שזה מחזק את הצד האישותי ולא הממוני הרגיל. נקודה שלישית, סוגיה אצלנו בממחת עמוד א', הגמרא אומר, סוגיה רחבה, אני לא אכן את זה לך, אני אתבדר את קצרה. הגמרא אומרת שבמזונות הרף הנדרש הוא עולה עמו ואינה יורדת עמו. האישה צריכה לעלות לרף הכלכלי, אם הגבר יותר עשיר ממנה אז היא עולה
היא משתדרגת בנישואין ומגיעה לרמה הכלכלית שלו, ובכל מקרה היא לא יורדת מהרמה שהייתה בקודם. זאת אומרת, אם היא מתחתנת עם גבר במעמד יותר נמוך, אז הוא צריך לדאוג לה לסטנדרטים שהייתה רגילה בהם. עכשיו, מסברה, איזה מהשניים האלה, העולה עמו והעינה יורדת עמו, הוא עם אופי אישותי, ואיזה הוא עם אופי של התחייבויות ממוניות בין בני הזוג? עולה עמו זה אופי אישותי. אני מסכים, אני מסכים עם נתנאל. עולה עמו זה אופי מאוד אישותי. דהיינו, אנחנו מקימים פה בית אחד עם שוויון, ולא הגיוני שיהיה פה בבית הזה בעל עשיר ואישה ענייה, ואתה צריך לתת לתת אותה רמה שיש לך ואשתו כגופו וכו'. אז עולה עמו זה דין עם אופי אישותי מובהק. עינה יורדת עמו, זה לא בדיוק דין עם אופי אישותי. אדרבה, זה יוצר פה איזשהו אי שוויון בבית. הוא מתאים לו כך ו... הסטנדרטים שלו זה כך וכך, ופתאום מגיעה לפה לבית איזה גבירה. זה לא עם אופי אישותי, שם זה נשמע יותר מעין התחייבות ממונית שהבעל צריך מחויב לאיזשהו רף לאשתו שהיא לא תרד. עכשיו, זה מעניין, כי הגמרא דנה בשאלה האם יש את זה, האם הדבר הזה תקף גם רק בחיים או גם לאחר המוות. לאחר המוות זה מחזק את הפן הממוני או אישותי? הממוני, כבר אין חיי אישות, אבל עכשיו תכן ההתחייבות כפה. עכשיו תסתכלו ברש"י, רש"י דיבור מתחיל, רש"י לקראת סוף ממחת עמוד א', לפי כבודו ולא לפי כבודה, אומר רש"י, ואפילו למאן דלייתלי עולה עמו לאחר מיתה, אינה יורדת איתלי. אומר רש"י שהעולה עמו, יש שיטה שאין עולה עמו לאחר מיתה, כי זה באמת, אין עולה עמו לאחר מיתה, כי עולה עמו זה באמת משהו שקשור לאופי אישותי, אז זה רק בחיים ולא אחרי שהוא מת. אבל עינה יורדת עמו, זה גם אחרי מיתה, כי העינה יורדת עמו זה משהו ממוני. אז זה תקף גם אחרי שהוא מת. זה רש"י יפה. בסדר, נקודה אחרונה, אני מראה לכם את זה כי זה באמת חידושים, יש פה חידוש נפלא של המוות. גבר שהוא עני חייב לגרש את אשתו. אם הוא לא יכול לזון אותה ברמה הכי מינימלית, זה כבר הרמב"ם פוסק שהוא חייב, שכופין אותו להוציא. בסדר? כופין את הגבר להוציא, אם הוא לא יכול לספק את המזונות הכי הכי מינימליים שיש. ופה רבנו ירוחם שאל, תסתכלו בחתם סופר, מקור 12 בפסקה האחרונה, נקרא את זה בחתם סופר, פשוט חתם סופר. רבנו ירוחם יקשה, מה ישנה משערי בעל חוב? שאם אין לו, פטור. ואחר שאין לו, המים נחוף להוציא. אדם חייב כסף, אבל אין לו ממה לשלם. אז הוא פטור, למה פה אתה דורש ממנו, אז תגרש אותה? מה ההבדל בין זה לבין בעל חוב רגיל? זה קושיית רבנו ירוחם. אומר חתם סופר, איברה יש לחלק. בישלמה הלוואה דעלמה מילתא אחריתי היה ולהוצאה ניתנו ולא נשתבד גופו לזה אלא נכסיו. אבל אחא המזונות היינו האישה עצמה דניסת לו עדת דמזונות, ואם אין מזונות אין אישות ונישואים. אם אין מזונות אין אישות ונישואים, שפיר קופים ונוטלים ממנו אשתו. אך אדם מדחבטי הוא גופי הנישואים חיוב המזונות, וכיוון שלא יכול לזונה אפילו באונס, נחוף אותו להחזיר האישה על מקומה הראשון, דהיינו שיגרשנה ותהיה פנויה ולא אגיד הבית. מי הוא יש לומר, זהו דווקא לרמב"ם בסייתו, דסביר אלו מזונות דאורייתא צדקו דברינו, אך לעוסקים דסביר אלו מזונות דרבנן, אין הנישואים ומזונות תליא זה בזה כל כך. יותר קל לו עם הסברה הזאת למאן דאמר מזונות דאורייתא, שאז הוא אומר שזה באמת, זה מושג האישות בעיני התורה, מושג האישות בעיני התורה כולל חיוב מזונות. אבל אם מישהו אומר שזה תוספת דרבנן, אז מוסד האישות הוא קיים מדאורייתא גם בלי מזונות, אז פחות נראה לו שהמזונות יהיו מגדיר יסודי במוסד האישות, ולכן זה נראה לו שהאישות מתקיימת גם בלי זה. זה החתם סופר. בהחלט מחזק את הכיוון האישותי שראינו. והמוות יש, לא יודע, אולי תעזרו לי, אני אסיים בזה, זה הנקודה האחרונה. יש לו איזה חידוש מדהים למוות, אבל בתוך כדי דיבור הוא הורס את זה. אז... רגע, האמת שאני מתלבט איך לקרוא אותו, אני משתף אתכם במקור מעניין. ואם היה אני ואין יכול לזונה, אפילו בלחם, כופים אותו לוטי. ואף על גבדי מדאורייתא גט מעושה בטל, דכתי והיה אם לא תמצא חן בעיניו, ונתן בידה מדעתו, מלמד שאינו מגרש אלא לרצונו. היינו כשמשלים מה שחייב לתורה. אבל כשגורע לזכותה שזיקתה לתורה, לא באינן דעתי. דכתיב אם לא תמצא חן בעיניו, כלומר כשהגירושין מצד שאינו מוצא חן בעיניו, אז זה תלוי ברצונו. אבל אינו גורע זכותה כל עוד שהיא תחתיו, אז באינן דעתי ולא נחוף אותו. אבל אם גורע זכותה, כופים אותו. כיוון שמתנהג עם השלא כדין תורה, מחויב הוא לגרש. אז יש פה חידוש מדהים. אומר המעביד, יש גירושין שבכלל לא מצריכים דעת של הבעל. אנחנו כל הזמן מתעסקים, מתי גט מוסה כשר, מתי לא, מתי אפשר לכפות על גט, איך אפשר לעשות את זה? האם יש חשש שהגט יהיה פסול בתור גט מוסה? הוא אומר לא. כאשר הגבר בכלל לא עומד במחויביות הבסיסיות שלו של אישות, ומזונות זה אחת מהמחויביות האלה, אז בכלל לא צריך דעת של הגבר. זה דבר נפלא, זה חידוש... זה פשוט חידוש נפלא, זה כן, אפשר לעשות גט, בכלל בלי דעת של הגבר. כי בכלל לא על זה נאמרה דרישה של דת. אם מזונות זה מגדיר יסודי באישות, אז האישות בטלה, הגבר לא עומד במחויביות שלו, וזה ממילא פירוק של האישות. שאלה
מצוינת.
אבל אז הוא מוסיף משפט שהורס הכל. וכשקופים אותו לגרש ואמר רוצה אני, גמר בליבו לגרשה, זה מצווה כעביד, מאחר שחייבו חכמים להוציא, ואב אינם ידעו מדמכר, זה גם האומקנה שנפטר על ידי כך משאר כסות ועונה. אומר שזה דומה לתליו וזבין ולא תליו ויעיף, כי הוא נפטר מאשר כסות ועונה. שזה הניסוח הכללי שאנחנו תמיד אומרים על גיטים כפויים, בסדר, כפים תעד שיומר רוצה אני, גמר אומקנה וכו'. אז אני לא יודע פשוט מה היחס בין החידוש המרעיש בפסקה לבין המשפט האחרון שבא ושובר את זה לגמרי. בסדר, זה חומר למחשבה, מי שיוכל להסביר לי את זה אני אשמח. רציתי להודיע על השיעורים. שבוע מזונות האישה, שבוע הבא השיעור יהיה לא ביום שלישי אלא ביום רביעי ב8:15 בשעה רגילה, כאן הרב פרופסור דוב רימר, חלקכם שמעתם את השנה שעברה על בדיקות אבהות. השנה הוא ירצה לנו על מזונות ילדים, וזה אדם מיוחד מאוד שאני מאוד ממליץ לבוא ולשמוע, אני בטוח שזה יהיה שיעור מרתק. הוא ידבר על הנושא הזה גם במבט אקטואלי, יש תקנות הרבנות הראשית, והנושא מהסוגיה שלנו בדף פיונטק שאנחנו לומדים השבוע עד ימינו אנו, זה באמת נושא שהולך למתפתח ויש על זה הרבה ויכוחים, ואני בטוח שזה יהיה שיעור מאוד מעניין. בעוד שבועיים אני נוטה כן שיש שיעור ביום שלישי בלילה, או שבועיים, זה אור לקפה כסלב, זה נר ראשון של חנוכה. האמת שאני לא רואה סיבה שלא יהיה שיעור, נכון? נר שני זה המסיבה של הישיבה.
יש סדר רגיל.
מה? סדר, יום שלישי אני נוטה לזה שיהיה שיעור, וזו סוגיה מאוד מעניינת, תחילתה באונס סופה ברצון. דף נ"א, אז בעזרת השם יהיה שיעור, ואז נדבר כבר על ההמשך. בסדר, אז כל טוב לכולם.
שאני עוד שהוא אומר את זה בסוף, תמיד יש את האנשים אחרים שגאו את החידוש הרגילים, כי זה דבר כזה.